הכותרת של השיעור זה קצת על מהותו של ליל הסדר. אחר משהו ש... עכשיו, אם אני רוצה להבין מה זה ליל הסדר, למה אני רוצה להבין מה זה ליל הסדר? כדי לקיים את המצווה כמו שצריך. אם אני רוצה להבין מה זה ליל הסדר, אז לאן אני צריך ללכת? כמובן לקורבן פסח. כי אין ליל הסדר לכאורה, אלא אכילת הקורבן. זאת אומרת, אנחנו היום נמצאים בזמן ש... מה? מה מופעל פה? מום, קירו, מה?
זה היה מזגן מקולקל,
מה זה? זה מצד דדי, זה לא מצד האישי. סתם זה עושה רעש. אז אם אנחנו נמצאים בזמן של חורבן בית המקדש, זאת אומרת שאנחנו כבר יודעים שאנחנו לא נמצאים בליל הסדר המקורי. אנחנו לא יודעים איך יראו המצוות כשבית המקדש יהיה קיים. אנחנו לא יכולים להבין מה זה שעם ישראל עולה לרגל. כי זה פשוט לא נתפס בינינו שכל כך הרבה אנשים יכולים ללכת ולעשות סעודות כאלה. פשוט לא, מבחינה מספרית אנחנו לא מבינים איך זה עובד. אבל לכן כשאנחנו לומדים את זה, לא יודע איך זה יתממש בפועל. אבל אנחנו יודעים שמזמן שבית המקדש קיים, אז ליל הסדר לא יעשה, לא בתל אביב ולא בחיפה, אלא בירושלים, שקדושתה, בתוך החלק שנקרא קדושת ירושלים, שהוא חלק רחב יותר מהר הבית, שמה אפשר לאכול את הפסח, ולכן לפי פשט ההלכה, כל לילות הסדר התנקזו לירושלים. ואנחנו נראה אנשים יושבים, חבורות חבורות, שזה בעצם משפחות משפחות, סביב נקרא לזה המדורה הזאת של הקורבן פסח, סביב הצלי. וזה בעצם יותר דומה ליום העצמאות או משהו כזה, אבל שהוא כולו בירושלים. ולכן צריך, אני רוצה שנייה אחת להתעמק בקורבן פסח. אז קורבן פסח הוא קורבן ייחודי בדברים, בנקודות הבאות. נקודה ראשונה, שהוא קורבן שאי אפשר, הוא לא נכנס להגדרות הרגילות. בהגדרות הרגילות של דיני הקורבנות, יש לנו שני סוגי קורבנות, קורבן ציבור וקורבן יחיד. קורבן ציבור זה התמידים והמוספים שיש בכל יום ובחגים. כל קורבנות הציבור הם עולות בדרך כלל. יש לנו בחגים, יש לנו שעירי חטאת לכפר באדם. שעירי חטאת שהם קורבן ציבור של חטאת. יש פעם אחת בשנה בחג שבועות קורבן שלמים של ציבור, וזה משהו נדיר מאוד. וקורבנות הציבור, האופי שלהם הוא שכל כלל ישראל מקריב קורבן אחד. קורבן תמיד זה כל עם ישראל מקריב כל בוקר כבש וכל אחרי צהריים כבש. כל עם ישראל מקריב בשבת קורבן מוסף. כל עם ישראל מקריב בחגים לפחות 10 קורבנות מוסף. ויש לזה זמן קבוע. שבתות, חגים, כל יום, בבוקר. קורבן יחיד, לעומת זאת יש קורבנות יחיד. קורבן יחיד זה שכל אחד הולך מתי שהוא רוצה. וכל יחיד הולך לפי הצרכים שלו. אחד אוהב, אוהב את השם, אז הוא הולך להביא קורבנות סתם מעצמו, מרצונו. אחד חטא, אז הוא הולך להביא קורבן על חטא שהוא חטא. אמנם חייב להביא את קורבן חטאת, אבל זה לא חייב להיות זמן מסוים, זה משהו אישי. אז יש לנו או קורבן ציבור שהוא כולו ציבור, או קורבן יחיד שהוא כולו יחיד. מה שקוראים קורבן פסח, שיש לו מאפיינים גם של ציבור וגם של יחיד. מצד אחד זה קורבן של יחיד. לא כל עם ישראל מביא קורבן פסח אחד. אלא כל... עכשיו, תקנו אותי. כל יחיד ויחיד מביא קורבן פסח.
גם כל
כל משפחה. כלומר, כל משפחה, המשפחה מביאה קורבן פסח. אז בעצם לא קוראים לזה משפחה, קוראים לזה חבורה. אבל אם מסתכלים על הפעם הראשונה שזה כתוב בתורה, ובשמות י' ב', אז רואים שזה בעצם משפחה. אבל זה נהפך, בלשון חז"ל קוראים לזה חבורה. אז, אז אפשר להגיד שכל יחיד מביא באופן אישי, כל חבורה, אבל זה כמו קורבן ציבור שיש לזה תאריך ושחייבים להביא את זה, התאריך הזה. ומכאן גם קורה להלכה מעניינת, שקורבן יחיד אף פעם לא דוחה שבת. בבית המקדש בשבת, יש קורבנות או אין קורבנות בשבת בבית המקדש? מה? רק מה? קורבן, קורבן תמיד הוא מוסף, כי זה קורבן ציבור. אבל קורבן יחיד זה לא דוחה שבת. אבל קורבן פסח, אם פסח על, אם ערב פסח, שאז מקריבים את הקורבן בי"ד, אם י"ד חל בשבת, מקריבים קורבן פסח בשבת או לא? כן מקריבים. כן, זה היה משניות מפורשות ודיון מעניין. אם זמן הבאת קורבן פסח חלה בשבת, שזה יוצא כאשר יום י"ד חל בשבת. ביום שני, כן. נוצא שבת ליל הסדר. אז בשבת מקריבים קורבן פסח. שמגיעים. זאת אומרת, תשימו לי אותו לדבר מעניין. זה קורבן ציבור מצד שכל הציבור מביא אותו. אבל זה לא קורבן ציבור שהציבור כאיש אחד מביא אחד, אלא כל יחיד ויחיד הוא מביא. וכדי להבין את זה, נאמר עוד הלכה אחת מעניינת בקורבן פסח. קורבן פסח אינו נאכל אלא לי למנויו. מה הכוונה? הכוונה זה קורבן ממש מעניין. נכון, אחיאל כהן עושה רשימות למי שנשאר בשבת? עכשיו, מה קורה אם אתה לא נרשמת ואתה באת לשבת? אז מה קורה?
פחות אוכל.
מה?
פחות אוכל.
יש פחות אוכל, אבל מרגישים בזה? חכים לזה. כן, זה לא כזה. אבל מותר לך לאכול. אוקיי. קורבן פסח זה לא ככה. אלא... כל אחד שרוצה להקריב קורבן פסח, הוא חייב להצטרף לחבורה. את הפסח קונה, נגיד, אבי המשפחה, או כמה משפחות, בדרך כלל זה בני דודים, משפחה, חמולה. וכל מי שאמור להיות שייך לקורבן פסח הזה, חייב להיות מנוי. מנוי הכוונה שהוא נספר ונרשם לקורבן המסוים הזה. ואם מגיע בן אדם אם מגיע בן אדם בפסח והוא רץ, הוא לא עשה שום דבר, והוא רואה את אחינו בית ישראל יושבים בעיר העתיקה בירושלים, כל מיני פינות, כל אחד תוכן לו מתחם, והוא שואל, חבר'ה, אני אין לי חמולה, אני לבד, לא משנה איך אני לבד, לא יודע, המשפחה שלי זרקה אותי, לא יודע מי, אני מחפש פה חבורה, מישהו יכול לארח אותי? הוא אומר, מצטער, אתה יכול לשבת לידינו כאן בשקט ולהסתכל עלינו. אין בעיה, אתה יכול כן לשיר, אבל אתה לא יכול לאכול מהפסח. כי הפסח אינו נאכל על למנויו. הוא יכול, אבל הוא הגיע מאוחר. האם יחיד יכול להביא? נדמה לי שיש איזו הלכה ספציפית בש"ס, שכן, אבל זה בעיה, כי אתה צריך לתכנן את הפסח כך שהוא לא יבוא לידי נותר. השאלה אם אתה יכול לאכול טלה שלם. כמה קילו בשר יש בטלה?
כמה קילו בשר כשר?
זה לא לכהן.
הטלה הוא כשר. מה זאת אומרת כמה קילו בשר כשר?
שני חלקים חורים שלא אוכלים
ומתפסים יותר. שהם לא כשרים?
יש להם ניקור מורכב, נעים לי לאכול אותם.
אתה מדבר איתי על חומרות וזה היום. אבל כעיקרון, חוץ מיגיד הנשה שלא אוכלים אותו, וחוץ מאת החלב שאותו מקטירים במזבח, אתה יכול לאכול גם את השיניים, אין שיניים, אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה.
זה אזור ה-20 קילו.
כן, באמת? זה הרבה. הרבה. אז זה קשה שאדם אחד יאכל, אבל יש לזה איזושהי הלכה. אז אוקיי, יפה. אז זו עובדה אחת מעניינת, זאת אומרת, שימו לב טוב, אני חוזר עוד פעם. יש לזה את ההלכות של קורבן ציבור, כי זה, יש לו זמן, וכל עם ישראל מקריב אותו באותו יום, באותו רגע, באותו יום, ולכן הוא גם דוחה את השבת. אז זה כמו קורבן ציבור, כמו תמידים מוספים וכו'. אבל זה לא כמו קורבן ציבור. כל יחיד ויחיד מביא את הכבש הזה, כל משפחה. והכבש הזה חייב לאכל לפי אוכליו, לפי מנוייו. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד, עוד כמה הלכות מיוחדות לקורבן פסח. הלכה אחת שקורבן פסח, זמן האכילה שלו מאוד מאוד קצר. מאוד מאוד קצר. הוא דומה קצת לקורבן תודה. קורבן תודה נאכל ביום זבחו, ביום הזבח שלו. אבל הבעיה היא שקורבן הפסח מוקרב בסוף היום. כן? ממש. והוא נאכל רק עד חצות. זאת אומרת, הוא נאכל בעצם רק סעודה אחת. סעודה אחת. כן, זה כל הקורבנות, אבל פה יש זמן מאוד מצומצם. ועיקרו לאכילה, זאת אומרת, יש לגבי קורבן פסח המון הלכות של איך אוכלים אותו. קורבנות אחרים זה לא כזה, מצווה לאכול קורבן, אבל פה מצווה, פה למשל, בקורבן שלמים שהוא דומה לקורבן פסח, אז גם אוכלים אותו, אבל עד כמה שאני יודע, אין מצווה חיובית שאתה תאכל מהקורבן, אלא מצווה לאכול אותו כמו שמצווה, מצווה לאכול דבר קדוש כזה. פה יש חובה של כל יחיד לאכול אותו, חובה אישית, אתה חייב לאכול, זה המצווה. המצווה היא לאכול, המצווה היא לא רק להקריב את הקורבן, המצווה היא לאכול. לא רק שהמצווה היא לאכול, אלא יש כאן ציווי מיוחד של התורה, שהאכילה, שימו לב, האכילה צריכה להיות במסגרת של סעודה. כלומר, מה כמה של סעודה? אני עכשיו, יש לי קצת, יש איזה כמה הלכות לגבי איזה קורבנות אחרים, אבל בשום מקום זה לא אותו דבר. במצווה הבאה, כתוב, ואכלו את הבשר בלילה הזה, אצלי יש, ומצות, על מרורים יאכלו. אז בואו שנייה אחת את הקטע של מצה זו שאנו אוכלים, והמרורים, זה לא, בלי קשר בכלל לסיפור יציאת מצרים. המשמעות של המצווה הזאת היא, שלא אוכלים את הבשר הזה בצורה של לחטוף בשר. אתם יודעים, כמו האנשים עם סטייל גבוה, בעל האש, הם לא אוכלים פיתות, אלא אוכלים רק את הבשר, כשיש בשר איכותי. כן? אז אוכלים רק את הבשרים, כאילו. אז אומרת התורה פה זה לא ככה, אלא אכילת הפסח צריכה להיעשות, שימו לב, במסגרת של סעודה. יש משפחתי. יש משפחתי.
כמו שנעדנו, שחוטפים.
אז לא. זה צריך להיות ממש סעודה. כתוב, אצלי יש ומצות על מרורים יאכלו. הכוונה היא על מצות המרורים. מרורים זה סלט. אל תחשבו עכשיו על איזשהו מרור מסוים. בפשטות, 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 מרורים של התורה זה ירקות מרים. בסדר? לא. אל תיכנסו לתורה שבעל פה, שאצלה הכל מדויק. ויש לך שישה מיני ירקות, וצריך לזהות אותם בדיוק, ואיזה ירק כשר זה. בפשטות, מרורים זה ירקות, זה סלט, בלשוננו. ומצות, מצה זה שיעור בפני עצמו שנדבר עליו בעזרת השם. מצה זה לאפה, זה בעצם צורה, מצה זה בעצם לחם שמכינים אותו מהר, כי הוא לא שמן. אפשר להכין אותו מאוד מהר, והוא, וכשאתה אוכל בלי, במיוחד כשאתה לא נמצא בבית, אין לך תנור, ואין לך תנאים טובים לאפות לחם, אז אתה אופה מצות, כי מצות זה משהו מאוד מאוד, זה לחם מאוד פשוט וקל להכנה, מאוד מהיר ומאוד זה, קצת קמח ומים, קצת רידוד, ואתה זורק את זה על משהו רותח, ויש לך פיתה. זה מצה. אז בעצם התורה באה ואומרת, אוכלים את הבשר הזה, ויש מצווה מיוחדת של אכילה שלו, ויש הרבה מצוות איך אוכלים אותו, וצריך לאכול אותו במסגרת של סעודה. ועכשיו באה ההלכה הכי פיצוצית, ובזה נסיים את רשימת ההלכות. ההלכה הפיצוצית היא... בעצם עוד כמה הלכות. ההלכה הפיצוצית היא שמי שמרצונו החופשי בזדון ליבו, בהתרשלותו, בזלזולו, בחר שלא להקריב את, שלא ישתתף בקורבן הפסח, הוא מקבל עונש קרת. הדבר הזה צריך להדליף לכם נורה, מכיוון שכידוע אין שום מצוות עשה שביטולן מחייב כרת. חוץ משתי מצוות, ברית מילה וקורבן פסח. כלומר, אם אתה, אם יש הרבה לאווים שאתה, שמי שעובר עליהם איסורים של לא, הם כרת, כמו מי שעושה מלאכה בשבת, מי ששוכב עם אחת העריות, ואין עדים והתראה וכל זה, אז אנשים האלה חייבים קרת. אבל זה לאווים, לאווים, יש הרבה לאווים כאלה. עד כדי כך שהחילוניים מפחדים מהתורה, כי הם חושבים שאם יש תורה, אז כל אחד מת פה. למרות שאנחנו יודעים שהתורה היא מדברת ומאיימת, ובסוף שאתה מגיע השורה האחרונה, אף אחד לא מת, ואף אחד לא זה. ומה זה קרת? קרת זה משהו רוחני, 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 רוחני כזה, שהמקובלים עשו תיקון קראת, אז אף אחד לא חייב, בסוף אף אחד לא יאכל קראת. אבל אם אנחנו נכנס כן למושג של קראת, קראת פירושו שאתה נחרט. ממה אתה נחרט? מכנסת ישראל. בסדר? קראת פירושו שהנשמה הזאת נחרטה מכנסת ישראל. עכשיו, אם זה לא מפחיד אתכם, אז מי אתם? אתם חייבים להזדעזע מזה. למרות שבפועל מה זה, אפשר לחזור בתשובה, הכל בסדר. אבל מה זאת אומרת לקראת מכנסת ישראל? תחשבו שכנסת ישראל היא כמו עץ. ומה אני? אני ענף בתוך העץ הזה. ומה זה קראת? זה שמישהו בא, לקח מזמרה ו... טרח, חתך אותי, חס וחלילה, מהענף, מכנסת ישראל. ואז מה קרה לענף אחרי שהוא נחרט מעץ? מה? מתייבש. הן אני, עץ, יבש. ככה כתוב בספר ישעיהו. זאת אומרת, אני מתייבש, אני לא מקבל את כוחות חיי, את נשמתי אינה מזליפה לי את שפע החיות. זה הכוונה כרת. אני מתנתק מכנסת ישראל, שהיא הצינור שהקדוש ברוך הוא מחיה אותי. הקדוש ברוך הוא... אני מתנתק מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה קורה רק בשתי מצוות עשה. שאם אני לא עושה אותם, אני חייב כרת. וזה ברית מילה וקורבן פסח. יהודי שלא מקיים ברית מילה, נשמתו נחרטת מקור חייה. יהודי שלא עושה קורבן פסח, הוא מתנתק מכנסת ישראל. עכשיו, זה מתחבר להלכה הבאה, שבעצם, קורבן פסח, הוא נאכל בתוך המשפחה. אסור לך לקחת את הבשר של הקורבן ולצאת מהמשפחה שלך, חבורה, וללכת לאכול את זה מחוץ למשפחה, לבד, בחדר של... אני לא רוצה לאכול איתכם, אני אלך לשם. עצור! אתה לא יכול לצאת מהחבורה. בוודאי שאתה לא יכול ללכת לאכול את זה עם חבורה אחרת. ורק, וזה הלכה, שימו לב, רק מי שנימול יכול לאכול מבשר הפסח. ואין משפחה אוכלת, אלא אם כן כל בני המשפחה נימולו. נדמה לי שאם יש אחד בני המשפחה שלא נימול, אם אחד בני המשפחה לא נימול, המשפחה לא יכולה לאכול. כלומר, אחד מבני החבורה. כלומר, אנחנו רואים שיש קשר הדוק בין ברית המילה לקורבן פסח. וכולם מכירים, לא צריך להגיד לכם, את פסח יהושע בן נון. כן, יש לנו, אתם מכירים את רשימת הפסחים בתנ"ך, זה חשוב מאוד. יש בערך 6 פעמים בתנ"ך שכתוב שעם ישראל עשה פסח. אז הפסח השלישי, יש הפסח הראשון זה יציאת מצרים, הפסח השני זה בשנה השנייה, השנייה במדבר, פסח דבעלותך. כן? מישהו פה נולד בחודש סיוון? הפרדה שלך. תמיד אני יודע שמי שענה תשובות על שאלות בתורה, הוא אומר לי, זה בר מצווה שלו. לכן שם. זה טוב, זה טוב. אז, לא, היית יודע את זה גם, היית יודע את זה גם בלי זה. אבל חיית את זה. אז פסח שני זה פסח בעלותך, פסח שלישי זה פסח יהושע בן נון, ושם יש שני אירועים ביחד, גם ברית מילה וגם קורבן פסח. נכון? ולפי האגדות של חז"ל, המדרשים, גם בליל יציאת מצרים היה ברית מילה, כלומר בימים שלפני כן. אז זה תמיד הולך ביחד, ברית מילה וקורבן פסח. עכשיו, ברית מילה זה מאוד ברור לכם, נכון? כי מה זה ברית מילה מבחינתכם? מה זה לעשות ברית מילה? סתם, בצורה פשוטה. אם עכשיו אתה בא למישהו שמתלבט לעשות ברית מילה, מה תגיד לו? איך בצורה פשוטה, בלי... מה? הזדהות עם מה? עם עם ישראל. זאת אומרת, ברית מילה זה קדוש ברוך הוא בא, אומר ליצחק, לאברהם. אני קוראת אתך ברית. וכל מי שהוא צאצא שלך, הוא יהיה חתום בחותם אות ברית. ובזה הוא ניכר ביהודיותו, בישראליותו, בהיותו שייך אליך. עכשיו, באותה מידה, באותה צורה. כן, כי עדיין חורף, רציתי להגיד רע. תודה. ובאותה צורה, גם קורבן פסח. זה בעצם קורבן מיהודי. כי לגוי אסור לעשות קורבן פסח, ומי שלא לימו אסור לעשות קורבן פסח. ומי שמבטל קורבן פסח, אז הוא נחלט מעם ישראל. מה?
יש קורבנות שמותר לגויים לעשות?
מותר לגוי להתנדב ולהביא קורבן. בטח.
ופסח לא?
פסח לא, הוא לא יכול. יש אגדה, סיפור יפה, במסכת פסחים, על גוי אחד שרצה לרמות את היהודים. הוא אומר, אני אבוא, ואני אבוא לבית המקדש, אני אבוא בחג הפסח, יש שם אלפי טלאים, אני אצטרף לאיזה חבורה, ואני לא אגלה שאני גוי. והוא שמע את זה חכם בבבל, רבי יהודה לנציבים. ואז הוא אמר לו, תבקש שיביאו לך את העלייה. ואת העלייה לא אוכלים. תחבר, את העלייה לא אוכלים. ואז הוא אמר, תביאו לי מהעלייה, שאתם מחלקים. ואז אמרו לו, זה כמו שאדם יבקש משהו לא קשה. אמרו לה, תעליה? מי אתה? ואז שלחו אותו לחכמים, חכמים שאלו אותו, תגיד, מי אמר לך לקחת תעליה? אמר לי, חכם אחד הוא בבר. ואז אמרו, אתה לא יהודי, עכשיו אנחנו יודעים, יצרו איתו קשר וזה, אמרו, זה סיפור. זה סיפור על יהור גוי. גוי שניסה להיות יהודי, וזה לא הולך. זאת אומרת, בעצם מה יוצא לפי זה? שקורבן פסח זה קורבן שהוא כמו ברית מילה, הוא מגדיר מי הוא יהודי. מי הוא יהודי? יהודי זה אדם שנימול ועשה קורבן פסח. כשתשמעו משהו מעניין, במסכת פסחים יש מחשבה של הגמרא שכל מי שמתגייר, הרי אתם יודעים שאיך מתגיירים? על ידי ברית מילה, טבילה וקורבן. היום עם קורבן, אז אנחנו מסתפקים בברית מילה וטבילה. אבל כשבית המקדש בנוי, צריך גם קורבן. אבל הגמרא, יש לה אבא אמינא, שהקורבן שהוא צריך להכיר זה קורבן פסח. כלומר, כדי להתגייר, אתה חייב להגיע לפסח. ובסוף אומרים לו, הוא מקריב קורבן. מתי שהוא מתגייר, הוא מתגייר בטבת, שהקריב קורבן בטבת. אבל נדמה לי שהמשך חוכמה, רבי מאיר שמחה מדווינסק, אומר, נדמה לי, שמי שהתגייר לפני פסח, קורבן הפסח שלו הוא קורבן הגיור שלו. כי בעצם מה זה קורבן פסח? זאת אומרת, אני מצטרף לעם ישראל. עכשיו, בעצם מה יוצא? שמה אנחנו עושים בקורבן פסח? קורבן פסח הוא לא קורבן יחיד, זה לא קורבן ציבור. אלא קורבן פסח הוא קורבן שבו היחידים מצטרפים לציבור. בעצם מה זה, מה פירוש שאני מתמנה? הקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל מחדש בכל חג פסח. כל חג פסח הקדוש ברוך הוא בעצם בוחר בעם ישראל. אבל הפעם הוא לא בוחר לבד, אלא אנחנו כאילו, יש רשימה. מי רוצה להיכנס לעם ישראל? כל מי שרוצה להיכנס, מצטרף לקורבן פסח. קורבן פסח זה בעצם קורבן של אני רוצה להיכנס לעם ישראל. לכן דווקא אנשים שהתמנו, הפסח נכרה רק למנויו. ואיך מצטרפים לעם ישראל? כל משפחה עושה סעודה. והסעודה הזאת, בעל הסעודה זה הקדוש ברוך הוא. כי זה בית המקדש, זה בירושלים, זה לא באשדוד. זה בביתו של השם, זה במקדשו. ובעצם מקריבים פה במזבח, כל תלה כזה נותנים מתנה אחת מדמו על קרן, על המזבח, והחלב של התלה עולה על אש המזבח, ואחר כך כל משפחה לוקחת את התלה שלה ועושה סעודה. הסעודה הזאת היא כאילו סעודה שאנחנו, כמו שכתוב בגמרא, עתקא דרחמנא סמכינן, סמוכים על עתקא זה שולחן בארמית, סמוכים על שולחנו של הקדוש ברוך הוא, שבוחר בנו מחדש, ואנחנו בעצם ניזונים משולחנו של השם, ואנחנו בעצם בזה מודיעים שאנחנו מצטרפים לכלל ישראל. עכשיו שימו לב טוב, כלל ישראל זה משפחה. אם תנסו להגדיר את עם ישראל, מה ההגדרה הכי נכונה לגבי עם ישראל? עם ישראל זה משפחה. אפשר להסתבך עם זה. ישראל זה דת או עם? או מה זה? התשובה היא מאוד פשוטה. אנחנו משפחה. אברהם, אבינו. ככה אנחנו מתחילים. לא יוגדירו אף פעם את משה רבנו כאבי האומה הישראלית. חס וחלילה. משה רבנו, הרב אשכנזי, מפרש שזו הייתה התפילה של משה רבנו. שהוא התפלל בחטא העגל, שקדוש ברוך הוא אמר לו, תגיד שאתה משה רבנו, בוא, נתחיל ממך את עם ישראל. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, חס וחלילה, ריבונו של עולם. אז משה רבנו מלמד אמונה את הקדוש ברוך הוא. אומר משה רבנו, עם ישראל זה משפחה, זה לא דת, לא מתחילים מרבנו. רבנו לא אבינו, רבנו רבנו. צריך לדעת את המקום של משה רבנו. משה רבנו אומר, צריך לדעת את המקום של משה רבנו. עם ישראל מתחיל כמשפחה. אברהם, אבא ואמא אברהם ושרה, יש עוד אבא ואמא יצחק ורבקה, יש עוד אבא ואמא יעקב ורחליה, ולכן המשרה זה משפחה, משפחה, מאוד חשוב, מאוד חשוב. ולכן כשרוצים להצטרף לעם ישראל, אנחנו עושים את זה, משפחות, משפחות. למה? כי כל משפחה היא מיניאטורה של כלל האומה. כל אבא ואמא בעם ישראל זה כמו אברהם ושרה. בסדר? בכלל, בחמולה זה הכי ככה, כי בחמולה יש לך גם סבא וסבתא, שזה אברהם ושרה, ויש אבא ואמא, ויש ילדים קטנים שהתחתנו, אז הם יעקב ורחל ולאה. זה חמולה, זה בדיוק המשפחה, זה דגם של עם ישראל. וכאילו כל משפחה עכשיו זה כאילו עם ישראל בקטן. ועכשיו, כל משפחה נאספת אל ביתו של השם ומחדשים מחדש את המושג שנקרא כלל ישראל. כל שנה מחדש מתחדש כלל ישראל באכילת קורבן פסח. לכן ליל הסדר זה ליל שבו אנחנו בונים מחדש את האומה הישראלית. ולכן ברור שמי שלא מקריב קורבן פסח, מה קורה לו? הוא לא שייך לעם ישראל. למה אנשים בפסח שני, פרשת בעלותך, אמרו, למה נגרע מהקריב קורבן השם במועדו? מה הם קורא? בסדר, יהודי לא מקיים מצווה, פספסת, לא הנחת תפילין כי היית חולה. אתה לא צועק, למה יגרע כוחי שאני לא מניח תפילין? קורה. כי הם מבינים שזה, פעמיים אמרו בתורה למה יגרע, למה נגרע. נכון? אנשים מטמאים ובנות סוף חד. האנשים מטמאים זה כי הם רצו חלק, הם פחדו שאין להם חלק בעם ישראל. מה? לא היית במסיבת היסוד של עם ישראל השנה? זה לא דבר שאתה יכול לוותר עליו. ובנות ספחד, הם פחדו שאין לאבא שלהם חלק בארץ ישראל. בירושה, בארץ ישראל. הנקודה שלהם, זה נושא אחר. בנות ספחד הן לא פמיניסטיות, אלא פשוט הם רצו שלאבא שלהם יהיה נחלה בארץ ישראל. למה? למה דווקא? כאילו, סיפור, צריך ללמוד אותו. אבל שני הדברים האלה זה למה יקרה את החלק שלי בעם ישראל, זה פסח שני, בנות ספחד, למה יקרה את החלק של אבא בארץ ישראל? עם ישראל בארץ ישראל. אז עכשיו, יש לי שאלה אליכם. קודם כל, אתן לכם, בואו נראה שאנחנו צודקים. שהסעודה הזאת, סעודת הפסח, היא סעודת, זה בעצם קריטת ברית. תמיד שקורטים ברית בתנך זה עם סעודה. זה שעם ישראל קוראת ברית עם השם ומחדש את היותו האומה הישראלית של השם. זה קורבן פסח. ובואו נראה, באמת, תראו, שבכל, כמדומני, ששת הפסחים בתנך, תמיד זה קשור להתחדשות רוחנית של עם ישראל, שעם ישראל בעצם מחליט להתחדש בלהיות עמו של השם. אז הפסח הגדול הראשון היה הפסח של יציאת מצרים. שימו לב, קורבן פסח לא קשור לניסי יציאת מצרים, ולכן אל תגידו לי, המצע זה קשור לזה שאכלו בחיפזון, והמרור קשור שמרירו. כל הדברים האלה זה קומה ב', קומה הראשונה, עוד לפני שיצאנו ממצרים, קודש בחור אמר, ואכלו את הבשר בלילה הזה וזה. למה? כי עם ישראל מייסד עצמו, כאומה, הוא יצא ממצרים, הוא מתחיל את התחלה חדשה. ראיתי בשיעור של יהודי חרדי, שהוא מסביר יפה, הרב לייבניץ, לא משנה מי זה, תלמיד חכם שנפטר לפני כמה שנים, שאיך מתחילה פרשת קורבן פסח? החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, בעשור לחודש הזה יקחו להם איש, סלב בית אבות. רק בהמשך כתוב, זה קשור ליציאת מצרים. ומה זה קשור לחודש הזה לכם ראש חודשים? מה פשט הפסוק, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה? הכוונה, אתם מתחילים לספור ספירה חדשה. החודש הזה הוא התחלת השנה שלכם. עכשיו אתם מתחילים דף חדש בהיסטוריה. ולכן אתם עושים קורבן של הצטרפות לברית. למה יש, אחר כך, אני לא אסביר לכם את כל הפסחים, אבל אני אתן לכם, יריץ לכם פסחים בתנך. אחר כך יש את הפסח שנכנסים לארץ ישראל. זה התחלה חדשה. יצאנו מהמדבר, והמשך חוכמה כותב שזה גם אחרי חטא פאור, שהיה נפילה קשה, אז כאילו, שיש עבודה זרה, עם ישראל התרחק מהברית עם השם, ואז מתחילים התחלה חדשה בכניסה לארץ ישראל, יש פסח. הפסח הבא מופיע פסח של חזקיהו המלך, שחזקיהו אחרי גלות ישראל, גלות עשרת השבטים, אחרי שעם ישראל שפוף, אחרי כל העבודה זרה של אבא של חזקיהו, אחז, חזקיהו מנסה לחדש את הברית, ולכן חזקיהו עושה פסח. אחר כך הייתה נפילה גדולה בימי מנשה, ואז מבאחרי מנשה, יושיהו גם עושה פסח, זה הפסח הרביעי נדמה לי, ויש את הפסח בימי עזרא. כל הפסחים של התנ״ך זה תמיד כביכול לחדש את הברית עם השם. כן? ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. דרך אגב, מה מקריבים לתור קורבן פסח? איזה בהמות שירות לקורבן פסח? מה? תלה אמרתי קודם, כן, תלה. וגדי. זה עוד דבר, כן. תלה זה של הכבש, גדי זה של הטייש. התכונה שלהם, שהם, בעיקר התלה, שהם בני שנה, כלומר, ילדים. ואנחנו יודעים שהדימוי, מה החיה, למה כנסת ישראל דומה בכל התנ"ך? איזה חיה היא הכי...
כבשה, לא?
כבשה. כאן זה כבש, לא משנה. כן? הכל אותו דבר. אבל כאן זה כבש, 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 תעלה. שימו לב, היסוד הזה שכלל ישראל הוא דומה לכבש, זה לא רק איזה אגדה, זה מופיע. ואתם צוני, צון מראיתי. עם ישראל הוא בעצם כבש. צריך להעמיק בזה מה זה כבש, צריך קצת להקריא כבשים. כנס ישראל היא כבשה. ולכן כאילו, האכילה, ואתם יודעים שהמהר"ל מסביר לנו בהרחבה, אתם יודעים איך אוכלים קורבן פסח?
בעצם.
אסור, הוא צריך לאכול מקולס. אתם יודעים מה זה מקולס? אסור לחתוך אותו, אסור לבשל אותו. זה לגבי עצמות, אבל איך אוכלים את הבשר? הוא חייב להוציא, איך צלי? לא חותכים אותו כל מיני חתיכות וצולים אותם. אלא פותחים פתח בשביל להוציא את המעיים, את השומן. זה בבית המקדש הזה. ואז לוקחים שיפוד של עץ רימון, ותוקעים אותו מבית נקובתו. זה המקום שבו הכבש מוציא את הגללים. ועד עובר את כל הגוף, עד בפה. פשיטו לו טוב, כן? ואז, בתוך תנור, צולים אותו, ואז כשאתה מגיע לשולחן, אתה מקבל בשר צלוי, שהוא בדמות של הכבש, לא מפורק. וכל אחד בא ולוקח חלק. עכשיו תשמעו, אני לא... כל הנושא של בשר, זה נושא שאתם רחוקים ממנו. זאת אומרת, כאילו, תתייחסו לזה, אבל עכשיו, כמו שאנחנו מניחים תפילין מאור של בהמה, התורה לא מתייחסת לדברים כסמליים. יש כאן איזושהי ממשות. אני לא יכול להסביר לכם את זה עכשיו, אבל רק תראו את הדמיון הזה שנייה אחת. שיש פה איזו כבשה שמונחת על השולחן, שהיא בדמות כבשה, ממש. ואסור לאכול את הבשר בצורה אחרת. בסדר? אי אפשר לחתוך אותו לפני כן, למצוא אותו חלקים חלקים. ולכן כל אחד, עכשיו כשלוקחים את זה, כשלוקחים סכין וחותכים, אתה מקבל את זה, אתה מקבל את זה. כל אחד מקבל חלק שהוא רואה מאיפה זה בא בכבש. תחשבו על זה. אני רוצה חלק מינימט, עדיין זה לא... בטח משפחה של קצבים, מכירים את כל השמות ואת כל המספרים, תראי את המספר הזה, תראי את המספר הזה. אבל המשפחה של פשוטים כמונו, אני רוצה מהלב, אני רוצה מהרגל הימנית, אני רוצה מהרגל השמאלית. עכשיו, זה כלל ישראל. הכבש הזה זה משל לכנסת ישראל, וכל אחד הוא חלק בכנסת ישראל. איזה חלק אתה בכנסת ישראל? כנסת ישראל זה הרבה שבטים, הרבה זה... איזה יד, זה רגל קדמית ימין, זה רגל אחורית שמאל. זה חזה, זה גב, זה לשון, זה. אתם מבינים? זה ממש, אתה, כביכול אתה עכשיו נהיה כלל ישראל. בסדר? עכשיו אתה אוכל את זה עם מרכיבים, עם, איך אתה אוכל, את, ה, איך אתה אוכל את, ה, את הכבש הזה? אמרנו עם לפה, שזה מצה, ועם סלט. בסדר? מה זאת אומרת שרויה? אבל שרויה זה רק מים. שומן זה לא מים. ואם זה היה בישול, הקושייה שלך הייתה טובה. אבל זה צליעה. וזה מה שמסביר המהר"ל, שמה בין צליעה לבישול? בישול זה מפרק את הבשר. מה צליעה עושה? היא מגבשת אותו. אתה טוב בבשר. חוזר מאוכל השעה.
יש משהו גם בשאלה של שואל, זה מים יוצאים מהבשר.
זה לא מים.
יוצא חלבון אוזלי כלשהו, קוראים לו מיוגלובין, כאילו הוא יוצא מהבשר כשחוזר.
אז אתה לא מבין, אתה מומחה מזה. אבל זה לא מים, זה נוזל. מים זה רק מים של שרויה, זה לגבי החסידים, כי הוא חסיד, הוא לא אוכל שרויה, אתה יודעים מה זה מה שלא אוכל שרויה? כמו סבא שלי. הוא אוכל מצה יבשה, לא כמו המצה של הלפות, שיהיה המצה של אבותינו. המצה יבשה זה חידוש. חידוש כבר מאות שנים. אבל המצה המקורית היא גמישה. וכן, אם כבר תגיד לי שהירקות רטובים, כי לא ירטיבו אותם. אז שאני ארטיבו אותם, אתה יכול לאכול. גם חבודניקים יכולים לאכול.
שלא יהיה טיבולו במשקל.
כן, לא צריך עכשיו. אז בעצם המהר"ל מסביר שהצלי הוא מגבש את הבשר ובכלל אתה אוכל את זה וזה נראה ממש כבשר, הכל בסימן שבעצם נוצרת איזשהו יחידה סגורה ששמה כנסת ישראל, מתגבשת בתוך עצמה כמו שהסברנו. עכשיו תגידו לי, מה הכי מתאים לעשות בסעודת כריתת הברית עם השם, שבו כל יחיד מישראל, כן, זאת אומרת, זה לא קורבן ציבור, כי אין ציבור, זה לא קורבן יחיד, אלא זה קורבן שבו היחידים מצטרפים לציבור ויוצרים את הציבור. כלומר, קורבן פסח זה קורבן שבו נוצר הציבור, הוא נוצר כנסת ישראל. אנחנו, הקדוש ברוך הוא בוחר מחדש מעם ישראל בכל פסח, ועם ישראל מצטרף לבחירה הזאת, זה היתרות הדילטטה שלנו, להצטרף לבחירה האלוקית. עכשיו, מה הכי מתאים, אם אנחנו קצת אנשי תרבות, תגידו לנו, יש מסיבה, מייסדים את כנסת ישראל, את כלל ישראל מחדש. מה הכי מתאים שיהיה התוכן, אחרי שאוכלים, מה אמור להיות התוכן של המסיבה הזאת? יש כאן מסיבה, מה התוכן? הכי מתאים, לספר את סיפור השורשים של עם ישראל. וזה סיפור יציאת מצרים. סיפור יציאת מצרים זה סיפור שמספר איך נוסדה החבורה הזאת ששמה כנסת ישראל. איך אומרים, מה הסיפור שלך? מאיפה באת? כן? חז"ל אומרים דבר מאוד מעניין. בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אז הרבה פעמים אנחנו מפרשים את זה שהכוונה היא שאתה צריך כאילו לנסות לדמיין שאתה היית במצרים. אם אתה ילד קטן בגיל של האחים הקטנים שלכם, אז אתה ראית עלילות ארץ גושן במכון מאיר, של מכון מאיר, ראית? מכירים את זה? זה כבר לא מגיש לכם, אין לכם אחים קטנים. עלילות גושן, לא מכיר? אף אחד לא מכיר פה. אסי וטובי, אתה מכיר? עלילות גושן, אתה מכיר? התבאשת להגיד. כולם מתביישים. מה זה? זה סרט מעולה. לא, זה, יש הבדל. כי נסיך מצרים, כולל את זה, גויים כתבו. עלילות ארץ גושן, זה חבר'ה דתיים, דתיים כמונו. נסתם, זה לא קשור. אז בקיצור, אז לא צריך לדמיין, לחשוב איך זה היה פעם. אלא בכל דבר ודאו חייב דיין לראות כאילו יצא ממצרים. הכוונה היא שגאולת מצרים מתרחשת לאורך כל הדורות, כי כל הזמן הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים לקראת גאולתו ותיקונו, לקראת חייו המלאים בארץ ישראל. הוא בוודאי בדור שלנו, שאנחנו בדור של 150 שנות חזרה לארץ ישראל, שיציאת מצרים שלנו זה הציונות, זה הסיפור הגדול שקורה לעם ישראל ב-150 שנה האחרונות. זאת אומרת שאנחנו בעצם, יכול להיות שהיום צריכים לספר רק, לא רק, לא רק את סיפור יציאת מצרים של, של, של פעם, הוא הסיפור השורשי. אנחנו בעצם צריכים לספר את הסיפור שהולך ומתגלה. יכול להיות שצריך לספר בי, וזה בסדר גם, מסיפורי תקומת ישראל, יכול להיות. בכל מקרה, אנחנו רואים למשל שבהגדה שסידרו לנו בצורה מסודרת, אין שם רק את יציאת מצרים. הרי יש לנו את הפיוט שנקרא דיינו, מה הוא סופר בדיינו? על יציאת מצרים, על ההליכה במדבר, על הגעה לארץ ישראל, ובניין בית המקדש. יש שם 15 מעלות. זאת אומרת, מסופר שם על כל המסע עד ארץ ישראל. אז בעצם זה לילה שבו מתחדשת הברית בין השם לעמו. מתחדש הסיפור של הברית, מה הרקע שלנו. ולכן זה, 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 זה המשמעות של להצטרף ליל הסדר. מי שבא ליל הסדר, הוא בעצם אומר, אני מחדש את הקשר שלי. כן, זה נחמד, המילה הזאת, הפסח נחל למילוי, זה כמו מינוי. אתה עושה מינוי לבריכה, עושה מינוי לספרייה. פה אתה עושה מינוי לעם ישראל. חידשת את המינוי? בליל הפסח אתה מחדש את המינוי. אתה בעצם מתחילים את ה... את ה... חוזרים ומוכרים בעם ישראל. עם ישראל נבחר מחדש. בליל הסדר, עכשיו הסיפור, אני חוזר עוד קצת לתוכן. אמרנו שהכי מתאים שכרקע וכחלק מההתחדשות הברית, זה שיהיה את סיפור יציאת מצרים. אבל איך מספרים את סיפור יציאת מצרים? לא מספרים את זה בצורה רגילה, כאילו, איך מספרים? כל מקום בתורה שתורה מדברת על הסיפור הזה, היא אומרת שזה סיפור שבו הבנים צריכים לשאול את האבות, והאבות צריכים להשיב לבנים. בפירוש, וחוזרים פה אל המשפחה. כלומר, ש... המילה אבא ובן, תחליפו אותה. אבא זה העבר, ובן זה העתיד. זאת אומרת, שאם עכשיו אמרנו ש... גם איך מתחילה התורה לספר על הסדר? היא לא אומרת משפחה, היא לא אומרת חבורה. היא אומרת, ויקחו להם איש, שא לבית אבות. שא בדיוק, שא לבית אבות, בית האב. זה מאוד מרכזי פה. האב והבנים. כלומר, שכביכול יש פה אחריות של כל אבא, לצרף את הבנים שלו לכנסת ישראל. זה בעצם מזכיר לנו את ברית המילה. ברית המילה, גם לא אדם עושה לעצמו ברית מילה. אלא אבא עושה לבניו ברית מילה. אבא מצרף את בניו לקורבן הפסח, שהוא מצרף אותם לעם ישראל. עושה מינוי לילדים. ואז, מה שהילדים עושים בליל הסדר, זה שהם שואלים. מה זה לשאול? לשאול זה להשתוקק להיות שייך. ואיך עושים את זה? השאלה שלהם מאוד פשוטה. מה הסיבה למסיבה? כלומר, לא שואלים שאלות פילוסופיות, לא שאלות רוחניות, לא שאלות מעניינות ומסקרנות, לא חידות. אלא הם שואלים, מה הפשר הסעודה הזאת? ו ו ו ו ו ו ו ו התשובה היא שאנחנו מצטרפים לברית, שאנחנו מצטרפים לעם ישראל, אנחנו שייכים לסיפור גדול. זאת אומרת, אנחנו יכולים להוסיף שבליל הסדר העבר עובר אל העתיד. כלומר, זה, זה כאילו, אפשר לקרוא לזה ליל החינוך, כן? שבו בעצם האבות מעבירים את השייכות של, שלנו לעם ישראל, מעבירים את זה אל הדור הבא. בשיעור אחר אנחנו נדבר על התוכן של המצה. כי מכל המאכלים, הבנו את הסעודה הזאת. כמה השלמות וזה נעצור. מכל המאכלים, המצה בעצם יש לה מקום בפני עצמו. איך אני יודע? כי ברגע שנגמר ליל הסדר, מתחיל חג חדש, חג המצות. אז רואים שיש לה איזשהו עמידה בפני עצמה, בלי קשר. רק בפרשת ראה יש פסוק קצת מוזר. כתוב שם לעשות פסח, אז כתוב שבעת ימים תאכל עליו מצות. אבל בעצם כל מקום בתורה זה חג המצות, הוא עומד, עומד בפני עצמו. אז לכן צריך להבין מה הקשר בין חג הברית המתחדשת בין המצות. זה נימוד בפני עצמו. רציתי להוסיף שכחתי. עוד רגע אני אזכר. יש לכם שאלות בינתיים? רק רגע. אפשר להוסיף טיפה, שאם אתם זוכרים, אז בליל הסדר, כל משפחה אמרנו זה כמו עם ישראל קטן, ויחד נעשה עם ישראל, אז בעצם בכל משפחה אמור להיות כהן. זה הקטע של קדושת הבכור שמתגלית בליל הסדר. בכל משפחה יש כביכול כהן משלה, שהוא הבכור, וזה קשור לליל הסדר. בליל הסדר מתגלה הקדושה של בני בכורי ישראל, שעם ישראל הוא נעשה מחדש בן בכור של השם, ובכל משפחה יש בן בכור אחד, ולכן יש התקדשות של הבכורות דווקא בליל הסדר. ושכחתי מה רציתי להגיד. יפה. אז יש לנו אלמנט אחד, זה הסעודה עצמה. זה העיקר, זה בעצם אספו לי אתם מכירים תהילים? אתם קוראים תהילים? אספו לי חסידיי, קורתי בריתי עלי זבח. יש כאן בעצם סעודה של המשותפים בברית, כמו שדיברנו. הסעודה, האכילה מחברת אותנו ביחד להיות אומה בירושלים וכו'. אלמנט שני, אמרנו שבסעודה הזאת מספרים את הסיפור שהוא הרקע לברית. סיפורו של עם ישראל, כן? ויקח את אביכם את אברהם, והולך אותו בכל ארץ כנען, ויעקב ובניו ירדו מצרימה, ואתם הגעתם לארץ ישראל, ובא השנים האחרונות. זאת אומרת, זה סיפור של עם ישראל. אז זה סיפור. אכילה, סיפור ושירה. הלל. כתוב בחז"ל, כזית פסחה והלילה ופקה איגרה. היינו אוכלים, מתארים החכמים, היינו אוכלים כזית מהפסח, ויוצאים לגגות לשיר את שירי ההלל, והגגות היו מתפקעים מהקולות של ההלל שהיו, שהיה בליל הזה. זאת אומרת, שיש כאן, כמו כתוב, העניין של השירה מאוד מודגש, למשל, כתוב בספר ישעיהו, בישועה של חזקיהו בפסח, השיר יהיה לכם, השיר שתשירו בגאולה של חזקיהו, בגאולה של עתיד לבוא גם כן, השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, פסוק בישעיהו. זאת אומרת שהיה ידוע שהיה כל שירה גדול מאוד בליל הפסח. עכשיו תחשבו על זה, תחשבו על זה שמלא חבורות יושבות בחוץ, כל מיני מקומות, עם ה... צריך בית, כן? צריך להיות... אבל אחרי שגמרו לאכול את הפסח, עלו לגגות, כל חבורה, והיה פשוט עשרות, מאות חבורות, לכן אני קשה לדמיין את זה, מאות חבורות, בכל ה... בכל המעטפת של בית המקדש, ירושלים. אני חייב להגיד לכם משהו. אמרתי לכם מתחילת השיעור, קשה מאוד לדמיין כל כך הרבה יהודים, כל כך הרבה שעולים לירושלים ועושים את הפסח. פשוט זה קשה לדמיין את זה. אבל אם ננסה קצת לדמיין, יש אנשים שמתכננים את ירושלים של עתיד לבוא. אחד מהם גר באופרה, הייתם באופרה שיעור בית יהודה עציון. בית המקדש, הר הבית בנוי כמו אמפיתיאטרון טבעי. כי אתם יודעים שהר הבית הוא הר גבוה ביחס לסביבותו. הפוך. ירושלים הרים סמלה. מה? זה בנוי ככה. נגיד, שנייה, נגיד את זה. פה הר הבית. פה הר הזיתים, פה הר הצופים, תחזיקו. פה זה מה שנקרא הר ציון, תחזיק. ופה זה הרכס של ארמון הנציב, כן? והר הבית הוא פה. עכשיו, כיום כל ירושלים פנויה לא טוב, כי ירושלים, כל החלק הזה, אנחנו קוראים לירושלים מזרחית, וזה נראה, אני מבין את אלה שאומרים שזה אפרטהייד. פה זה נראה רע, ופה פתאום ירושלים הערבית. אז בגלל מה אפרטהייד, אבל זה... אבל לעתיד לבוא, הכל יהיה הפוך. מה זה ירושלים? ירושלים המערבית, הכל יוסט לכאן. הכל יהיה בנוי, כל העסק הזה יהיה מקום שכולם משקיפים על הר הבית. קדושת ירושלים תרחב, וכל המדרונות פה יהיו מקומות מלאים מלאים לחבורות הפסח. כך שיהיה בליל פסח שירה, כל המתחם הזה כולו יהיה כמו אמפיתיאטרון ענק, שבכל מקום שרים שירי הלל וכל הנוסחאות. זה יהיה בעזרת השם, זה הדמיון שאמור להיות בלילה שבו מייסדים מחדש את הברית ואת הקשר של עם ישראל עם עצמו ועם אלוקיו בליל הסדר. יהי רצון שבליל הסדר שלנו בבית, עם בית המקדש שלנו בנוי, אז הוא זכר הדבר הזה, וגם בזכר יש הרבה עוצמה. ויהי רצון שנזכה לעשות את הסדר השנה באופן הכי טוב ומעולה.